לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. אנחנו עכשיו בערב שבת פרשת דברים. בעצם אנחנו בערב תשעה באב. אבל בשבת יש אור. תשעה באב זה חושך. כשיש אור בתוך חושך, אז האור הוא הרבה יותר גדול. זה אור עוצמתי. האמת היא שתשעה באב זה לא חושך. תשעה באב זה סוג משהו שאנחנו צריכים להאיר. חכמנו זיכרונם לברכה אומרים שלעתיד לבוא יתבטלו כל החגים. חוץ מ... מה? חוץ מפורים. פורים לא יתבטל. רגע, ועל תשעה באב כתוב שהקדוש ברוך הוא יהפוך אותו ליום ססון ושמחה. כלומר, לעתיד לבוא יהיו לנו רק שני חגים. פורים, והחג ההוא, שלא יודע איך נקרא לו, אולי חג הזיכרון, חג, איזשהו חג שהוא הנגטיב, ההפך מפורים. גם פורים היה פעם ההפך. פורים היה... צעק ואיפר יוצא לרבים, כך אנחנו קראנו במגילת אסתר. מהבכי של החשברוש, אני אומר, של מרדכי, יצא חג פורים. מהבכי שלנו גם יצא חג פורים, ורבותיי, ואל תחשבו שבכי לא עושה שום דבר. בפרשת השבוע מסופר בקצרה סיפור עגום שאנחנו קראנו אותו לפני כמה שבועות בחומש במדבר על המרגלים. והשבוע הוא חוזר שוב, ותרגנו כולכם בו עליכם, אומר משה רבנו, צועק עליהם, ולא אביתם לעלות, ותאמרו את פי השם אלוקיכם, ותרגנו בו עליכם. מה קרה כשהמרגלים חזרו? כתוב שנשאו כל העדה קולם בבכי, וחזל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר, אתם בכיתם בכייה של חינם, שלא רציתם להיכנס לארץ ישראל, אני אתקן לכם את הבכי הזה על ידי בכי חיובי, בכייה לדורות. כלומר, בבכי יש המון כוח. כשבוכים על שטויות, זה בכי שלילי. כשבוכים על דבר חיובי, זה בכי חיובי. והקדוש ברוך אומר, את הבכי הרע שלכם, של תשעה באב, אני אעשה לכם בכי לדורות, כלומר בכי חיובי, בכי שיש לנו היום בתשעה באב, השנה יהיה לנו, לא יהיה לנו תשעה באב, בטח שלא, עד יום ראשון יבוא משיח, פעמיים. אבל בעזרת השם, בכל אופן, בכי מתקן, בכי הוא עוצמתי. אבל רבותה, יש לי שאלה קשה. באמת שאלה קשה. הבכי שלנו? הבכי שלנו? אני קורא סיפורים, אני יודע מי על החתם סופר, על יסוד ושורש העבודה, איזה בכי הם ישבו מכניסת תשעה באב, עד צאת תשעה באב ישבו על כיסא, ומיררו בבכי שלולית של דמעות הייתה למרגל אותם. בכי. יש סיפור שפעם אחת המגיד מדובנה הגיע לעיר לבוב, לתשעה באב. הרב של לבוב היה זקן. זקן מופלג, זקן חלש, תשוש כזה. אז המגיד מדובנה לא רצה להגיד, אני מבקש שהרב לא יבוא לדרשה שלי, כי הוא פחד שאם הוא ישמע את כל העומק של הצער של החורבן, אז זה יסכן אותו, הרב יעלול להסתכן. אז הוא אמר, אני מבקש שלא יבואו אנשים זקנים מעל גיל 70, שלא יבואו לדרשה שלי. הרב של לבוב נפגע, מה? למה שאני לא יבוא לדרשה של המגיד מדובנה? הוא התעקש, הוא כן רצה לבוא. והמגיד מדובנה חשב שזה לא מתאים, כי זה עלול לסכן אותו. אז לא הייתה ברירה, אמרו לו, כבוד הרב, הדרשה של המגיד מדובנה היא מאוד 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 חזקה, מאוד עוצמתית. בגיל שלך, לקחת כל כך עמוק דברים ללב, זה יכול להיות מסוכן. הרב זכר אותו צעיר, בריא ורענן, לא נפגע מכאלה לחצים, אז הוא אומר, אני אחזיק מעמד. ורבותיי, בסופו של דבר, הרב גאה בבכי כזה, שהוא לא יכול היה לנשום. הוא הסתכן, ממש, הביאו רופאים. זה בכי, אני פעם אחת שמעתי איזשהו סיפור, תיאור, מה סיפור תיאור, אני עוד זוכר, אני, אני כולה בסך הכל בן דורנו. אני זוכר כשאני הייתי ילד, אנשים ישבו על הרצפה ובכו 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 ובכו. האמת היא, קצת צריך להגיד את האמת, שזה לא כל כך ראיה. כי כשאני הייתי ילד, אז בשכונה שלי כולנו היינו ניצולי שואה, כלומר ההורים. וניצולי שואה שישבו בתשעה באב על הרצפה ובכו, זה היה נכון בטח, בכי על חורבן בית המקדש, אבל התערבבו עוד מחשבות בבכי הזה. לכל אחד ואחד היו זיכרונות עגומים אישיים, בפרט למבוגרים יותר. הצעירים שהגיעו מהשואה, היה להם רק את הזיכרונות, את המאורעות שהם ראו. צעירים, לא מכוון צעירים ל-15, צעירים ל-25. אבל אלה בני 40, השאירו בשואה אישה וילדים, נשים ניצולות שואה, השאירו בשואה בעל וילדים, לעיניהם ראו הורגים את הילדים שלהם, ואת ההורים שלהם, ואת המשפחה שלהם. הצער היה בקריקים, מעל לב השמיים. אז כל השנה נדחק, אין ברירה, החיים ממשיכים, יש ילדים, יש משפחה, יש עבודה, אי אפשר להתיישב ולהתחיל לקלל את היטלר. תשעה באב זה הזמן. לכן הבכי של, של, של ניצולי השואה, הוא היה בכי באמת גדול, באמת חזק, אבל הוא לא כל כך מוכיח על חורבן בית המקדש, אם כי זה כן מוכיח, מכיוון שמאיפה באה השואה? אם היה לנו עצמאות בארץ ישראל, עם בית מקדש, עם נביאים ומלכים יהודים, לא הייתה שואה. כל האסונות לאורך כל ההיסטוריה זה תוצאה ישירה של חורבן בית המקדש. זאת אומרת שיהודים ישבו, ניצולי שואה ישבו ובכו כל אחד על האישה שלו ועל הילדים שלו, הם בכו על בית המקדש. אבל בכל אופן יש בכי של, אתה יודע, שומעים שהחפץ חיים בכה. לחפץ חיים, אני חושב שבחיים האישיים שלו לא היה לו מדי הרבה צרות, כן, ילדים שלו נפטרו. אז לא יודע מי יסוד ושורש אבוידו. לא יודע, יש הרבה אנשים, הרבה צדיקים בעולם, לא יודע, החתם סופר. לא יודע מי, רב חיים גרייניימן, לא יודע, לא יודע, רב חיים קניבסקי. סתם אני אומר שמות, הרבי מזה, האדמור מזה, הצדיק ההוא. יש אנשים שהחיים שלהם עברו להם בשלום. אישה בריאה, ילדים בריאים, פרנסה, פה ושם בסדר, נפל הזה פטיש 400 גרם על האצבע ברגל וכאב קצת כמה, בסדר. צרות קטנות כאלה שאחרי 4 שעות שוכחים אותם, זה לא צרות אמיתיות. אני יודע מה, פעם מישהו ראיתי, מישהו עצוב, 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 ככה, היה ממש סערורי, סערורי. מה קרה? אומר, נמחק לי קובץ. שואבתי ועשיתי סיכומים גדולים, הרבה זמן, הרבה עבודה, השקעתי כמה שבועות טובים. האמת, השקעתי 30 שנה, כל מה שלמדתי בכולל. אבל לא 30 שנה אני עובד על הכולל הזה. בשלושה שבועות אחרונים, חודש, סיכמתי. סיכמתי הכל טוב ויפה, ונמחק לי. זה לא רק כאילו הפסדת לחודש בחיים. זה, הולדתי בן במשך החודש הזה, בן שלי, הסיכומים של התורה שלי. והבן הזה מת. אתה אומר עכשיו לשחזר, זה יהיה ילד אחר. אמרתי לו, אתה יודע מה, יש אנשי מקצוע שיודעים לשחזר דברים אבודים. הוא התלהב, הוא לא ידע, הוא לא היה איש, גם אני לא איש מחשבים. התלהב, אורו עיניו, כמה זה צריך לעלות? סתם ככה אמרתי לו, 15,000 שקל. מה פתאום, זה עולה 300 שקל, 400 שקל. אומר לי, אני מסכים. תפרן שכמוך, יש לך 15,000 שקל, אומר, אין לי. אבל אני אקח גמח. מה? אתה מרוויח בחודש 15,000 שקל? זה עבודה של חודש אחד, אולי חודש וחצי. אתה מרוויח בחודש 700 שקל. אז איך אתה מוכן להשקיע? אדוני, זה לא עבודה. אני יכול לעשות את זה עוד פעם, זה יהיה משהו אחר, זה יהיה עבודה אחרת. יש צרות לאנשים, כל אחד ואחד והצרות שלו. בסופו של דבר פגשתי אותו, אורו עיניו, מצאתי טכנאי שעשה לי את זה, לקח בסך הכל כמה מאות שקלים, ושחזר את החומר. ברוך השם, יופי. לענייננו, יש צרות. אני מדבר על אנשים שלא עברו צרות, חוץ מפה ושם, כמו שאני אומר, נמחק פעם איזה קובץ. ואנשים האלה, מטעמי דתיות עמוקה, יושבים על הרצפה ובוכים 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 על שכינה בגלות. וזה בונה את בית המקדש. וכאן אני שואל שאלה מרגיזה וכואבת, איך קוראים לזה בעברית קלה? איפה אני, איפה הם? אנחנו יושבים על הרצפה, חורבן בית המקדש, וחושבים שזה מה שיבנה את בית המקדש השלישי. הבכי שלנו, השלוש דמעות האלה בקושי שמצליחים להוציא לפעמים, ולפעמים גם את זה לא. איי וואי 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 וואי. כן, 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 רבותיי, כן. בואו אני אספר לכם סיפור, מה כתוב בתורה, בהקמת המשכן. למה אני מדבר עכשיו על הקמת המשכן? זה לא פרשת השבוע? זה כן פרשת השבוע. אנחנו עכשיו במוצאי שבת, נשב על הרצפה, ומה נעשה? נקים את המשכן. נקים את בית המקדש. ככה בונים אותו. ואני אקריא לכם קודם פסוק מספר שמות, פרק למתת, פסוק למת ג', איפה הפסוק? וואו, ברח לי כבר, אז הנה, הרשי פתוח על הפסוק הזה. ויביאו את המשכן אל משה, שם ככה מסופר, בסוף, בסיכום, בסוף חומש שמות, בסיכום של חמש פרשיות, כי, לא, איך זה הולך שם, התרומה, תצווה, כי תיסה, ויקל פקודה. בסוף, ויביאו את המשכן אל משה. תקשיב, אני מקריא את הרשי, פרק למתת, פסוק למת ג' שלא היו יכולים להקימו, לפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן, הניח לו הקדוש ברוך הוא הקמתו. כך, לא בנית את המשכן, לפחות אתה תרים אותו. שלא היה יכול להקימו שום אדם, מחמת כובדו, מחמת כובד הקרשים, שאין כוח באדם לזוקפן. מישהו עשה פעם חשבון, ראיתי באיזשהו ספר שזה משקל יותר מטון, כל קרש של הקרשים שקל יותר מטון, 1,000 קילו. צריך מלגזה. ומשה העמידו, איך הוא עשה את זה? אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, רבותיי, אני מקריא רש"י מילה במילה. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, איך אפשר הקמתו על ידי אדם? אמר לו, הקדוש ברוך הוא עונה למשה רבנו, עסוק אתה בידיך, נראה כמקימו, והוא נזקף וקם מאליו. וזהו שנאמר, הוקם המשכן, לא הקימו אלא הוקם, הוקם המשכן מאליו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אל תגיד אני לא יכול להרים את בית המקדש, את המשכן. אתה יכול לשים אצבע? כן? תשים אצבע. את השאר תן לי. רבותיי, זה מה שאנחנו עכשיו הולכים להקים את המשכן. אני, אתה, אנחנו יכולים לבנות את בית המקדש? כן. מה אנחנו יכולים לעשות? לשים אצבע, לקחת כיסא נמוך, להתיישב, לפתוח את ספר הקינות, ולהתחיל לקרוא. איפה אני, איפה הצדיקים? רגע, אולי, זה כבר דיברתי על זה השבוע, דווקא בגלל שאנחנו כל כך קטנים, זה אולי יבנה יותר, כי הרי בסך הכל, אם הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא דורש ממך עבודה של מלגזה, של מנוף, אני דורש ממך את מה שאתה מסוגל, אז זה הכל לפי פרופורציה. לפום גמלה, שכנה. לפום גמלה, שכנה. לפי הגמל, המסע שלו. על מסעית, מעמיסים דברים כבדים. פגשתי פעם איזה יהודי אחד שעוסק בשליחויות. אז אמרתי, וואו, איזה יפה, אתה יודע, לפעמים יש אנשים מזמינים את הסדרה של הספרים שלי, אז אולי אתה יכול לעשות שליחויות. אז שואל, מה זה הספרים שלך? אמרתי לו, קופסה גדולה, 22 ספרים, 30 קילו. אז הוא צחק עליי. הוא אומר, אני, יש לי וספה עם תיק קטן מאחורנית, ואני עושה שליחויות של מכתבים. צ'ק לבנק, הודעה, מכתב רשמי מעורך דין. זה השליחויות שאני עושה. אני לא, איך אני אקח ספרים? 30 קילו? אז אני, בשביל שליחויות קטנות, אתה רוצה שליחויות גדולות, יש טנדרים, מסעיות, טריילרים, פול טריילר, מה שאתה רוצה, יש הכל בעולם. רבותיי, מי שיש לו כוח לסחוב פול טריילר, מעמיסים לו 80 טון, מעמיסים עליו טנק, כך, שיים זה לדרום. ומי שיש לו מנוע קטן, נותנים לו מכתב קטן. מכתב קטן אנחנו יכולים לקחת ביד. ומכתב הקטן שאנחנו ניקח ביד, אנחנו נביא אותו ישר לשערי גן עדן, לשערי בית המקדש. הנה זה המכתב שלנו, ריבונו של עולם, זו הבקשה שלנו, הצנועה. אנחנו גם מצטרפים לכל צדיקי הדורות שביקשו את בניין בית המקדש, אנחנו מצטרפים אליהם. וזה עובד, זה עובד רבותיי, זה עובד מאוד. למה? כי דווקא בגלל שאנחנו לא כל כך יודעים, וכאן אני רוצה לחבר את זה למה שפתחתי, אמרתי שיש לנו שני חגים בשנה. חג אחד. לא, שני חגים לעתיד לבוא. בשנה יש הרבה חגים. לעתיד לבוא יהיו שני חגים. חג אחד פורים, ימי הפורים לא יסופו מזרעם לנצח. וחג השני שימי האבל תשעה באב יהפוך השם לימים לססון ולשמחה ולימים טובים. אז יש לנו את החג שהיה פעם תשעה באב, עדיין זה תשעה באב כי התאריכים לא משתנים. זה יהיה בתת באב, יהיה איזשהו חג זיכרון גדול. ויש את פורים. מה הקשר בין שני החגים האלה? איך אנחנו חוגגים את פורים? עד עד לא ידע, עד עד לא ידע. איך עד לא ידע? ריבונו של עולם, אני לא יודע. אני לא יודע. וכבר דיברנו על זה יותר מפעם, גם בפורים וגם באמצע השנה. מי שיודע, עושה מה שלא יודע. מי שלא יודע, לא מקלקל. האי ידיעה שלנו זה גריז, שמן מנוע, להכניס בתוך גלגלי השיניים שיישא הכל יותר חלק ויותר טוב. כי אם אנחנו יודעים ואנחנו עושים ואנחנו רוצים ואנחנו משתדלים, אז זה אנחנו, אנחנו הצולע הזה, הקטנצ'יק. אמרתי על זה משל פעם, כשאימא לוקחת בעגלה תינוק, ויש לה עוד ילד קטן בן שנה וחצי, שנתיים שהוא כבר למד ללכת, והוא רוצה לעזור לה לדחוף את העגלה. אז הוא עומד בינה לבין העגלה, ועם הידיים הקטנות שלו למעלה למעלה הוא מנסה לדחוף. עד הדחיפות שלו לא רק שהן לא דוחפות, אלא הן סוחבות אחורנית, והרגליים של האמא נחבטות כל הזמן ברגליים של הקטנצ'יק הזה, ואם זה בעלייה, אז האמא צריכה לסחוב את הקטנצ'יק שרוצה ללכת עם הקטנצ'יק בתוך העגלה, פי ארבע יותר קשה מאשר אם הקטנצ'יק הזה שרוצה לעזור, יישב בעצמו בתוך העגלה ויתן לאמא לסחוב את שניהם. אבל לא, הוא רוצה לעזור, ניתן לו לעזור. רבותיי, לא נעים. לא נעים. אבל אנחנו זה הקטנצ'יק הזה שאימא נותנת לו לסחוב את העגלה. הקדוש ברוך הוא אומר, גם אתה שב, נכון, היה את יסוד ושורש אבוידו, היה הרמב״ם, היה רשבו, היה הריטבו, היה כמה צדיקים בעולם, היה בעל שם טוב, היה הגאון מבילנה, והיה רב לוי יצחק מברדיצ'ו, ויש תיאורים איך שהוא היה מתפלל, אש וגופרית, להבה, להבה של תפילה. אז מי צריך את התפילה שלנו? הקדוש ברוך הוא כן צריך. למה צריך? מדברים פה על פורים עכשיו, ונהפוך, אנחנו יודעים, אנחנו מבינים, האי ידיעה שלנו רבותיי תהיה גדולה בדיוק כמו הידיעה של גדולינו מדורות הקודמים. למה? כי אנחנו מצייתים, יושבים על הרצפה ואומרים קינות ותפילה, למרות שאנחנו לא יודעים. והנה רבותיי, אני אוכיח את זה בצורה נורא פשוטה, וכבר גם על זה דיברתי, וואי, אני הכל חוזר על דברים שכבר אמרתי, מה יהיה, מתי נגיד דברים חדשים? תשמעו, יש מצווה לאכול בשבת שלוש סעודות. סעודה ראשונה ליל שבת, רעבים, אוכלים לכבוד שבת? לכבוד הבטן, אלא מה? אבל אנחנו לא משקרים את עצמנו, אנחנו אומרים שלכבוד שבת. או שכן משקרים את עצמנו. מגיע שבת בבוקר, עוד פעם אותו דבר, כבר עברו, אני יודע מה, איזה 15 שעות מארוחת ערב. מסעודה ראשונה, 12 בצהריים, עד שכבר כל הילדים קמים, מתארגנים לסעודה, אוכלים עוד סעודה, ואוכלים אותה בכיף, בנחת, עד 3:30 אחרי צהריים. בארבע מנחה, 4:30 מנחה, אחר כך סעודה שלישית, למי יש תאבון לאכול סעודה שלישית? אחרי הסעודה השנייה עם החמין, עם איזה חמין, וואי, אני מתאר את זה עכשיו. כתוב שבשבת, תשעה באב, מעלה על שולחנו, כי סעודת שלמה בשעתו. ואני הייתי יודע מה זה סעודת שלמה בשעתו, סעודת שלמה בשעתו? הייתי פעם אחת באיזשהו בית מלון אחד, והיה שם איזה אירוע חשוב, אני ברוך השם לא מהאנשים שמטיילים בבתי מלון, אלא אם כן צריך אותי שם. בית מלון מאוד יוקרתי, מאוד עשיר, בדלפק של הדגים היה איזה... בדלפק של הבשר היה, וואו, בדלפק של פה, בדלפק של כבד עם בצל, כבד בלי בצל, כבד עם ביצים, כבד בלי ביצים, ביצים בלי כבד, ביצים עם כבד, ביצים בלי בצל, ביצים עם בצל, ירקות כאלה וירקות כאלה, ומעודים ואפויים ומתוגנים ומושחמים, ומאורחים ומקוצרים, ומקוצצים ושלמים, לא ראו את הקצה של הדלפק, של הבר, איך קוראים לזה שם, של האוכל הזה, של הפרס. וואי וואי וואי. אבל זה סעודת שלמה, זה אנחנו צריכים לאכול בתשעה באב השנה. הכל בשפע גדול. בקיצור, מגיע הסעודה השלישית, כבר אין תיאבון. ואם אנחנו בכל אופן נאכל סעודה שלישית, היא יוצקת משמעות בשתי הסעודות שלא אכלנו, שלא אכלנו כל כך לשם שמיים. כי את הסעודה הזו אנחנו אוכלים לשם שמיים. בגלל שכתוב בשולחן ערוך, יסדר שולחנו אפילו שאינו צריך אלא לפת. יסדר שולחנו, אנחנו לא רעבים אבל נאכל. וכאן מגיעה ההפתעה. איך קוראים לסעודה השלישית? בשולחן ערוך, הכותרת. דין שלוש סעודות. החסידים אומרים שלשידס. זה לא סעודה שלישית, זה שלוש סעודות, למרות שזה רק סעודה שלישית. אבל הסעודה השלישית הזו היא זו שיוצקת משמעות, היא נותנת את הטעם בכל שלוש הסעודות של עד כאן. עכשיו רבותיי, אם כן אנחנו אוחזים עכשיו בפרשת דברים. בואו נראה איך כל זה קשור לחומש דברים, לפרשת דברים סליחה, ומכאן אנחנו נקפוץ ישר לבנות את בית המקדש. נזכור, אנחנו לא הולכים במוצאי שבת לבכות שאין לנו בית מקדש. הלוואי שנלך לרוץ לבית המקדש להקריב קורבנות, לא מקריבים בלילה, אבל לפחות לרקוד ולשיר עד הבוקר שמה, ובבוקר מיד נביא, וואי, קודם יהיה קורבן אטומיד, אחר כך יהיה תודה וחגיגה ושלמים, וואי, 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 מרגש אותי לחשוב מה יהיה שמה ביום ראשון בבוקר בבית המקדש. אבל גם אם חס וחלילה לא יבוא משיח עד מוצאי שבת, ואנחנו נשב על הרצפה, נזכור, לא נשב על הרצפה לבכות שאין לנו בית המקדש, אלא בבכי הזה אנחנו בונים אותו בפועל. זה רציתי להוכיח מתוך פרשת השבוע, אבל נראה לי שזה כל כך מותח שאי אפשר לדחות את זה לאחרי פרשת השבוע, אז אני אגיד את זה עכשיו. תקשיבו. יש גמרא בתחילת מסכת בבא בתרא, ממש בהתחלה, בעמודים הראשונים, בדף ג' אני חושב, אם לא ג' אז בערך ג', אני חלש בלזכור, זה בדף ג'. כתוב שם מצוטט פסוק מספר חגי, שהוא מבטיח, גדול יהיה הבית הראשון מן הבית האחרון. גדול יהיה הבית הראשון מן הבית האחרון. והגמרא שואלת, במה הוא יהיה גדול? הרי זה לא שהוא באמת גדול, יש חמישה דברים היו חסרים בו בבית שני. וחגי היה בין אלה שהלכו לבנות את בית המקדש השני, מהנביאים שליוו את מרדכי ונחמיה ועזרא, אז גם חגי היה ביניהם, חגי הנביא. אז הוא מבטיח שגדול יהיה הבית האחרון מן הראשון. במה הוא יהיה גדול? אומרת הגמרא, איקה דאמרי בשנים, ואיקה דאמרי בגובה, ואיקה להי, ואיקה להי. תרגום לעברית. בית המקדש השני יחזיק מעמד יותר הרבה שנים מבית המקדש הראשון. אומר רשי, מה אומר על זה רשי? שהיה גם את זה, בית המקדש הראשון עמד, רשי שם בבבא בתרא, דף ג' עמוד א', דף ג' עמוד ב', בדיוק שם מתחלף הדף. בית המקדש הראשון עמד 410 שנים, ובית המקדש השני עמד 420 שנה. יופי, אז יהיה גדול בית המקדש השני, יותר מן הראשון, עמד 420 שנה. ורבותיי, יש אנשים שיודעים היסטוריה. יש אנשים שיודעים בדיוק באיזה תאריך נבנה בית המקדש השני על היום, והם יודעים בדיוק באיזה תאריך נחרב בית המקדש השני. ותתפלו לשמוע שבית המקדש השני עמד בסך הכל 403 שנים. בשבע שנים פחות מבית המקדש הראשון. אז מה אתה אומר שעמד 420 שנה? שבע שנים פחות מבית המקדש הראשון. 17 שנים פחות ממה שכתוב ברשי. מה קורה כאן? היי, התשובה מפתיעה, מעודדת, ותריץ אותנו באמת, באמת, באמת להתחיל לטפל בנושא של חורבן בית המקדש. לא מתחילים לספור את זמן בית המקדש מהרגע שהוא עומד על תילו ומתחילים להקריב קורבנות ואנשים באים להשתחוות ולהביא קורבן ודורון ומנחה ונסך וכל מיני דברים. מתחילים למנות את עמידתו בפועל של בית המקדש מהרגע שהתחילה היוזמה. הגיעו שם נחמיה אל הרתחשסתא, מי זה היה? קורש. ואמרו לו, עיר קבורת אבותינו חרבה ופרוצה. כך כתוב בפסוק, הגמרא מביאה את זה במסכת ראש השנה. ואנחנו רוצים ללכת לשקם את החורבות. והרתחשסת מתחיל להתווכח איתם, כמה זמן תלכו, וכמה זמן תחזרו, וכמה זמן זה יערך, וכמה כסף צריך, וכמה אני צריך לספק לכם אוכל לדרך, וכמה וכמה, ישבו והתחילו לעשות חשבונות, עוד לפני שהתחילו לבנות את בית המקדש, רק הגו את הרעיון, אבל לא ישבו רגל על רגל עם סיגריה על שפת הים, אמרו וואו, יבנה בית מקדש, אלא ישר משנסים מותניים, הולכים אל המלך עם תוכנית, עיר קבורת אבותינו, עיר בית קברות אבותינו, חרבה ופרוצה ושוממה, אנחנו רוצים לשקם אותה. מהרגע הזה שהגישו בקשה לבנות את בית המקדש השני, מהרגע הזה מתחיל להיספר הזמן של בית המקדש השני. מה זה אומר? אנחנו עכשיו בתשפ"ב, נכון? נניח סתם חס ושלום חס וחלילה שבית המקדש ייבנה רק בתשפ"ד, עוד שנתיים, לא, אנחנו מקווים שיבנה עוד היום, אבל נניח, נניח לרגע אחד, רק בתשפ"ד. ופתאום הזקנים היום שהיום צעירים בעוד 40, 50, 60 שנה, כשיהיה כתוב ספרי היסטוריה של בית המקדש, אז יהיה כתוב שהוא נבנה בתשפ"ב. ואז אנשים, הלו, 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 אתם משכתבים היסטוריה. זה נבנה בתשפ"ד, יש אנשים שזוכרים, מה אתה אומר תשפ"ב? סליחה, בתשפ"ב אתם שמעתם רדיו קול חי? הרב חנוך הסביר מתי מתחילים לבנות? לקחתם את זה ברצינות? התחלתם באמת, 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 באמת להתפלל על, 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 על חורבן בית המקדש, על בנייתו? כן? מהרגע הזה אנחנו מונים את בניית בית המקדש. כלומר, רבותיי, יכול להיות שזה כבר התחיל לפני 10 שנים, החשבון הזה, עוד לא, זה עוד לא פרץ החוצה, זה עוד לא התבשל. כי זה צריך להתבשל הרבה זמן, ובסופו של דבר זה יפרוץ בבת אחת, מכיוון שבית המקדש השני כתוב עליו, פתאום יבוא אליך לו. אז על זה מסבירים המפרשים שם כבר, הראשונים בריצווה וכולם, בית המקדש השני, השלישי, סליחה, בית המקדש השלישי, ירד בנוי ומשוכלל מן השמיים. כמו שהוא ירד בבת אחת, בפעם אחת יורד בית מקדש. אבל הוא נבנה שם לאט. יש כזו בדיחה, אתם יודעים, שגם באמריקה וגם בארץ ישראל בונים גשר 4 שנים. בארץ ישראל מתכננים אותו 2 חודשים, אחר כך בונים אותו 3 3/4 שנים. באמריקה מתכננים אותו 3 3/4 שנים, בסוף בונים אותו 2 חודשים. אז גם פה וגם שם עושים 2 חודשים. אבל שם 3 3/4 שנים זה במשרדים. בפועל להפריע לתנועה זה רק 2 חודשים. ואז יש גשר ענק, 4 קומות, 6 מסלולים בכל צד, משולב. אז זאת אומרת, אני שוחק. פה את בית המקדש יבנו לפי השיטה האמריקאית. הכל בתוכניות, 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 עוד זכויות, עוד זכויות, כמו הסיפור המפורסם, כך את שלי, אם חסרה עוד דמעה אחת לשם, לשים אותה דמעה נוצצת של בדולח, על השער, בדיוק בחסית של השער, של אבן הפינה למעלה, 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 ריבונו של עולם, הנה הדמעה הזאת שלנו, הדמעת בדולח הזאת שלנו כאן, עכשיו שמתגלגלת על רצפה של בית המקדש, זאת הדמעה הזאת, שהיא זו שחסרה, כדי יורד בית מקדש משוכלל. וכשכל אחד ואחד מאיתנו יעלה לבית המקדש, להביא קורבנות תודה, אנחנו נזהה את הדמעה שלנו. מה זה נזהה אותה? כל דמעה תהיה נוצצת בדיוק לזה שמגיע אליה. נוצצת של בדולח של זהב. אנחנו בונים את בית המקדש, בונים בפועל את בית המקדש, אל לא נגיד מי אנחנו, מה אנחנו, אנחנו, כן, אם הקדוש ברוך הוא יטיל עלינו כזה תפקיד, משה רבנו שם אצבע והקים את המשכן, אנחנו נשים אצבע ונבנה את בית המקדש. איי ואי ואי, כל זה קשור רבותיי לפרשת השבוע. מה פרשת השבוע? דברים, התחלנו חומש חדש השבוע, נתחיל כלומר מחר, בבית הכנסת נתחיל לקרוא פרשת השבוע, ושם משה רבנו בין כל הדברים הוא גם מספר כמה דברים עצובים שהראו לנו במשך 40 השנים במדבר. אז על הסיפור העצוב שהיה בשילוח המרגלים, קראנו את זה לפני כמה שבועות בפרשת שלח, ועכשיו יש חזרה על זה בפרשת השבוע. תקשיבו. ועצבה, משה רבנו מספר כך, ועצבה אתכם בעת ההיא את כל הדברים אשר תעשון. ואני שם חורב, הר סיני. למה חורב זה נקרא הר סיני? למה הר סיני נקרא חורב? וואו, 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 איזה דרשה ארוכה ויפה יש על זה. ונלך את כל המדבר הגדול והנורא הוא, אשר ראיתם דרך הר האמורי, כאשר ציווה השם אלוקנו אותנו, ונבוא אל הר עד קדש ברנע. ואומר אליכם בעת, באתם עד הר האמורי, אשר השם אלוקנו נותן לנו. הנה, הגענו כבר ממש לגבול ארץ ישראל. ראה נתן השם אלוקיך לפניך את הארץ, עלה, רש, לרשת אותם, כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך לך, אל תירא ואל תיחת. יחו, רוצו, עם הגדות של סופרמרקט, לא טנקים ולא נשק ולא חרב ולא חנית ולא חץ, כלום, כלום, עם הגלות של סופרמרקט, להיכנס. והטיפשים האלה היהודים לא רצו, רצו מלחמה, אוי ואבוי, רצו ללכת בדרך הטבע, אסטרטגיה. ותקרבו אליי, ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ. יש מלחמה, נבדוק, נראה מאיפה אפשר לכבוש, משהו. וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהם. ויפנו ויעלו ההר, ויבואו עד נחל אשכון, וירגלו אותה, ויקחו בידם, בקיצור, ולא אביתם, זה הפסוק שרציתי, שחיפשתי, ולא אביתם, לא רציתם, ולא אביתם לעלות, ותמרו את פי השם אלוקיכם, ותרגנו, נרגנים, זה נקרא מקטרים, ותרגנו באוהליכם, ותאמרו, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו, אנה, אנו עולים, אחינו הימסו את לבבנו לאמור, עם גדול ורם ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים, וגם בני ענקים ראינו שם. בקיצור, בני ישראל חטפו רגליים קרות, קר לפחד. המרגלים סיפרו שארץ ישראל זה וואו, 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 וכל היהודים ותרגנו באוהליכם. ורבותיי, וזה התשעה באב, באח, בחור, בקיצור, זה תשעה באב. אני רוצה לשאול כמה שאלות. לא, בעצם שאלה אחת, אבל כמה תשובות. 10 תשובות יש לי עליה. ואני אענה לפחות 4 או 5, אבל לא חשוב. השאלה יותר חשובה מהתשובות. כי דווקא אם אנחנו לא יודעים, אז אנחנו מקיימים את זה כי זה צריך. כי מה שאנחנו יודעים זה לא חוכמה שאנחנו מקיימים. כשאני קר לי ואני לובש סוודר, האם אני מקיים מצוות ונשמרתם לנפשותיכם? אולי. אבל זה לא מצווה אמיתית כזאת. זה קר לי, אז אני לובש סוודר. מצווה אמיתית מקיימים דווקא כשלא יודעים. כמו שנתתי את הדוגמה עם סעודה שלישית. סעודה שלישית זה הסעודה הכי חזקה, לכן היא נקראת 3 סעודות. כל השלוש היא כוללת בתוכה. היא אמיתית. כי אותה אני עושה בגלל שריבונו של עולם, אתה ציווית, אני לא מבין. אתה אומר לי לשבת על הרצפה, לבכות על בתשעה באב, אני בוכה, אני שומע, אני לא מבין, אני קטן. החפץ חיים ידע מה הפסדנו כשלא היה לנו בית המקדש, אנחנו לא יודעים, לא היינו שם אף פעם. אנחנו כמו תינוק, ילד קטן בן 1.5 שנה, אמא שלו נפטרה, אז הוא יושב מחפש איפה השוקולד, מי יביא לו מתנות. למה? כי הוא לא מבין את האסון שקרה לו. אנחנו רבותיי, ילד קטן, לא היינו אף פעם בבית המקדש, אבא שלנו לא היה, סבא שלנו לא היה. אז אם אתה רוצה שאני אבכה, אין לי על מה באמת. אבל ריבונו של עולם, יש לי על מה, אין לי על מה, אני לא שואל שאלות. אני רוצה לציית. יש לי ככה המון דוגמאות. לא נספיק להגיד אותם היום, אבל נמשיך הלאה. תקשיבו. אני שואל שאלה כזאת. הרי בני ישראל, אלה שהיו שם, ששמעו מה שהמרגלים אומרים, זה לא היה אחרי 40 שנה. אחרי הסיפור של המרגלים, עם ישראל קיבל עונש לשבת במדבר 40 שנה. אבל הסיפור הזה היה מיד כשהם יצאו ממצרים. במצרים הם ראו 10 מכות. מה 10? ראינו בהגדה של פסח, רבי עקיבא אומר 250 מכות. 250 מכות. היהודים ראו את מצרים חוטפים 250 מכות, אף אחת מהם לא הייתה נורמלית. ואחר כך, קריאת ים סוף. ואחר כך, מתן תורה, הר סיני עשן. בקיצור, מן יורד להם כל יום, בעירה של מרים, יש תיאור בחזל מה שהיה בעירה של מרים, לא יאומן כי יסופר. עמוד ענן ביום, עמוד אש בלילה, סלב, הענן היה מחבס את הבגדים, רגליך לא בצקה, נעליים חדשות כל פעם, תחשים, לא יודע, בקיצור, מה אני אגיד לכם, אני יכול פעם אחת לנסות לרכז את כל הדרמה המפוארת שהייתה במדבר סיני במשך השנים, במשך הזמן שבני ישראל היו שם. אבל גם, רק ככה מתוך, כמיקופיה, בשטחיות כזאת, מה שאנחנו יודעים, זה היה יוצא מגדר הרגיל. משהו שבחלומות הכי, 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 לא, אין עד כדי כך. ואלה, האנשים האלה שהיו עדים בפועל, זה הם בעצמם, לא סבתא שלהם ולא דוד שלהם ולא סיפורי היסטוריה. הם בעצמם היו שם. הם ראו שפרעו, פרעו היה האימפריה הכי גדולה בעולם. האימפריה הכי גדולה בעולם הייתה מצרים. האימפריה הכי גדולה בעולם, לא שניצחו אותם, עשו מהם קרקס. בפורש הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו בהתחלה, ואתה תראה את אשר התעללתי במצרים. התעללו בהם, אתם יודעים מה זה להתעלל? מה זה להתעלל כשאנחנו נגיע לפרשת השבוע שם? מתאר, ילד קטן לוקח זבוב, תולש לו את הרגליים ואת הכנפיים, זה נקרא להתעלל. הקדוש ברוך הוא לא התעלל ככה, אלא הקדוש ברוך הוא עשה מהם צחוק, דווקא מה שהם רצו, הכל יצא להפך. אשר התעללתי במצרים, צחקתי עליהם. מבריאת העולם, עד התקופה הזאת של יציאת מצרים, אף אחד בעולם לא היה עד לכל כך הרבה דרמות, כל כך הרבה מהפכות והכל לטובה. ופתאום הם מפחדים, פתאום הם מפחדים. מה זה? ים סוף, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במעשה מרכבה. אתם יודעים מה ראה יחזקאל בן בוזי במעשה מרכבה? אני לא יודע. אני קראתי מה כתוב, לא הבנתי אף מילה, אתם גם שמעתם את זה, זה הפטרה של חג השבועות. מראה החשמל, מראה הברק, מעין הכלל בתוך הברק, בתוך האש, בתוך מתלקחת, בתוך האשן, בתוך... וכל שפחה, כל, מה זה שפחה? זה איזה אריתראית אחת. יהודי, אבל ששפחה אצל יהודים. ראתה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במעשה מרכבה. ממצרים עשו אפר. אתם פוחדים עכשיו. מכמה גמדים שיש להם 3 קילומטר גובה. מה קרה פה? התשובות, יש כמה תשובות. בואו נתחיל, אמרתי לכם, יותר טוב שיש לנו שאלה חזקה בלי תשובות, ואנחנו אומרים ריבונו של עולם, אנחנו רוצים לעשות מתשעה באב פורים. פורים זה חג שלא ייגמר, וזכרם לא יסוף מזרעם, ותשעה באב זה חג שיהפך לעתיד לבוא לחג טוב. פורים זה עד לא ידע, לא יודע, לא מבין, לא רוצה להבין, יותר טוב שאני לא מבין, תביא לי בקבוק יין, אני שותה, ואני אומר, מתפלל קודם מנחה, אחר כך הולך לשתות, ואתה ריבונו של עולם מסדר את הכל בלעדיי. אז בתשעה באב, כדי שנגיע למצב של לשתות יין, צריך קודם לשתות קצת דמעות. זה היקב שמייצר את היין שאנחנו נשתה לעתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא יהפוך את הימים לשמחה וססון. אז תקשיבו, בכל אופן אנחנו צריכים קצת להבין, מה הם פחדו מהכנענים בארץ ישראל? הרי הקדוש ברוך הוא קרקס את המצרים, נכון. את המצרים היה מגיע לקרקס, הם הציקו ליהודים. הם עשו באמת הרבה צרות. היהודים במצרים היו תנאי חיים ממש 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 מזעזעים. כל יום, כל יום, כל יום פרעו, ימח שמו וזכרו, שחט 300 ילדים יהודים. הגויים לאורך כל ההיסטוריה אומרים שאנחנו שוחטים ילדים נוצרים בשביל הדם. לעשות מצות, שקר וחזב, הם בעצמם הורגים את הילד שלהם, כדי להליד את זה אחר כך על היהודים שהיהודים הרגו, אבל מי שבאמת, באמת, 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 הרג ילדים לאורך כל, בכלל הרג ילדים לאורך כל ההיסטוריה, זה היה כל הגויים, כל הגויים, נבוזרדן, הנאצים, תיאורים רבותיי, תיאורים, 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 לא יודע למתי, לתשעה באב, להיום, שם ירחם, אז פרעה, אני לא יודע אם הוא היה הראשון, אבל היה לו תיאוריה שמדם של ילדים יהודים, אם עושים אמבטיה, אמבטיה גדולה, מלאה, אני יודע כמה דם יש לילד, 3 ליטר, 300 ילדים, 150 בבוקר, 150 בערב, 3 ליטר כפול 300, 900, זאת אומרת 450 ליטר דם, 4, וואי השם ירחם, אני מתחיל לחשוב על זה, אני מקבל לא רק כבס, אלא שנאה, לא יודע מה, ריבונו של עולם, תרחם כבר עלינו, תרחם איזה מתחת, ידיים של איזה משוגעים נתת אותנו. ככה רש"י מביא על החומש ברוך הוא בתחילת שמות, דם של 300 ילדים כל יום הוא היה עושה עם זה אמבטיה. אז מגיע לו, אז כל האנשים שבני ישראל ראו ב... 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 ביציאת מצרים, מגיע להם, מגיע להם, מגיע להם, מגיע להם. אתם יודעים, הייתה מלחמה בתוך ספרד, מלחמה פנימית, חבל הבסקים, אני לא יודע שמה ספרד מפוצלת ומפולגת, להמון המון 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 אנטוניות, מנטוניות, אני לא יודע אפילו איך קוראים לזה, מה שכחתי מבית ספר העממי, משיעורי הגיאוגרפיה. היא מחולקת לחלקים שהם מפולגים. נכון, יש ממשלה אחת היום או חלק או לא. הייתה תקופה שהייתה מלחמה נורא קשה בין הפלגים שבתוך ספרד. מלחמת 10 השנים, 70 השנה, 7 השנים, ההיסטוריונים כאן יתקנו אותי אם אני לא, אחד מהם נכון. תבחר אחד. והייתה מלחמה כזו קשה, שמתו שם מיליונים, ועשרות מיליונים נפצעו, והמון המון 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 בתים, בתים נהרסו, ומשרדים ממשלתיים, קופות חולים, עד היום, כבר סיפור היה עולה לפני 100 שנים, עד היום הם, הספרדים שם עדיין מלקקים את, 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 את הפצעים שלהם, מהאסון של המלחמת אחים שהייתה בתוך ספרד. כשסיפרו את זה לחפץ חיים, זיכרונו לברכה, אז הוא אומר, זה עונש שהם נותנים לעצמם חצי לחצי, בגלל מה שהם הציקו ליהודים בזמן האינקוויזיציה. ככה אמר החפץ חיים. שמע את זה, זה יהודי אחד ניצול שואה, שבשואה איבד אישה וילדים ומשפחה ואחים ואחיות, ואת הכל הגיע לארץ כאן ערירי, כאן ברוך השם משתקם, התחתן, הקים משפחה, נפטר בכבוד בסופו של דבר, ילדים, משפחה גדולה מסביבו, אבל תכלס כשהוא שמע את זה פעם, והוא היה קצת איש חכם, איש מלומד, הוא אומר וואי 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 וואי, מה וואי 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 וואי? כמה יהודים אתה חושב הספרדים הרגו? 30,000? ותראה מה שקרה להם, תלמד היסטוריה מה קרה במלחמת 7 השנים, 10 השנים, תראה מה קרה להם. אם ככה, אין בעולם עונש, אין בעולם עונש שיגיע לגרמנים. אם זה מה שקרה לספרדים בגלל 30 או 40 אלף יהודים שהם הרגו, מה שיגיע לגרמניה, מה שיגיע לגרמניה, לפי אותו יחס, ניקח מתמטיקה, גרגיר אחד פחות לא יהיה להם מכל החשבון שמגיע להם. הכל מדויק. טוב, לא לעכשיו. בכל אופן, אז זה מה קרה למצרים, למצרים זה הגיע. אתה אומר, קדוש ברוך הוא כיסח את המצרים, בסדר, כיסח, אבל מי אמר שהוא יראה את ידו הגדולה גם בארץ כנען? בארץ כנען ילדים טובים, עובדים את האדמה, כולם חקלאים, נכון, הצניות לא נשמרה בארץ כנען, אנחנו נקרא את זה ביום כיפור במנחה, כמעשה ארץ כנען לא תעשו. אז הצניות שם לא הייתה, בסדר, זה תופעה טבעית, היה שם עושר, הייתה שם חקלאות משגשגת, אז אנשים עבדו קצת, כשעובדים קצת ומשעמם כל היום, תרבות פנאי, אז חזל כבר אומרים במסכת כתובות, שהבטלה מביאה לידי שעמום, ואחר כך בהמשך הבטלה מביאה לידי זימה, ניאוף. ההלכה שמה אומרת ככה, שאם יש כל מיני תפקידים שאישה צריכה לעשות בבית, לחבס, לנקות, לבשל, עכשיו מה יהיה אם אישה הביאה את העוזרת? מהבית של ההורים שלה הביאה שפחה. אז היא יכולה עכשיו להגיד לבעלה, אני לא עובדת, יש לי עוזרת. אם הביאה שתי עוזרות, שלוש עוזרות בכלל, תשב כל היום על המיטה רגל על רגל, ועוזרת תחת תנפנף לה עם מניפה, פעם לא היה מעבררים. לא. גם היא צריכה לעבוד, לסרוג בסוודר לילדים, ולעשות ולהכין ולטפל, כל השיר אשת חיל, ותקום בו עוד לילה ותיתן טרף לביתה, וחוק לנערותיה, זממה סעדה ותקום, הכל היא צריכה לעשות מבוקר עד ערב, למה? אוי ואבוי אם יהיה בטלה. כשרב נחמן ראה עבדים של אנשים אחרים, לא שלו, שיושבים רגל על רגל, אין עבודה, יושבים רגל על רגל, מעשנים סיגריה, צוחקים, מפטפטים, הוא גייס אותם, בואי נה, תעבוד, תסחוב לי את זה, תיקח, תעביר, תעלה לי לגג את השק. רב נחמן היה דיין. מה זה? זה גזל. זה לא עבד שלך, איך אתה משתמש בו בלי רשות? אני משפר אותו, כי הוא יושב כאן 10 שעות, הוא יצא משוגע. כשהוא יעבוד, הוא יצא נורמלי. רב נחמן היה משעבד עבדים, לא שלו, ולא משלם לבעל הבית. לא צריך. שבעל הבית יגיד לי תודה רבה. לא שהוא מאמן את השרירים של העבדים. הוא מוציא אותם מהבטלה. בקיצור, אז בני ישראל, אז אנשי כנען בארץ ישראל, הייתה להם הרבה בטלה, אז הם היו נואפים. אבל הם לא אסורה ליהודים. עונש, אולי לא מגיע להם את ארץ ישראל, בגלל שזה טומאה וארץ ישראל היא קדושה, בסדר. אז היהודים חשבו, אולי מצרים קיבלו מכות, כי הם היו רעים. הכנענים לא ידוע לנו שהם היו רעים. אז זו סיבה אחת, למה הם בכל אופן פחדו. יש עוד סיבה. אנחנו צריכים להיכנס לארץ ישראל, לברוח ממצרים, מקום תמה, מקום רע, זה בסדר. ארץ ישראל היא קדושה. ארץ ישראל היא קדושה. אנחנו לא יודעים את זה, נולדנו כאן, התרגלנו, אנחנו לא קולטנו את זה. יש יהודים מספרים שהגיעו מחוץ לארץ, לארץ ישראל, תימנים מתימן, מרוקאים ממרוקו. הנה, מספר הרב אמר, היום הרב הראשי, הרב שלמה אמר, הרב הראשי של, 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 של המדינה שלנו כאן. הוא מספר, הייתי ילד, ירדתי מהמטוס ביחד עם אבא שלי, אבא שלי השתתח על הרצפה, פחדתי שהוא נפל, רצתי להרים אותו. לא, ראיתי שהוא אומר משהו. הוא בכה, הוא בכה לאדמה, הוא בכה, הוא אמר, ארץ ישראל, ארץ ישראל, אני דורך עלייך עכשיו, אני עוד יעשה פה קידוש בשבת, אחר כך אני כבר רוצה למות, לא אכפת לי. קידוש בשבת בארץ ישראל, בסופו של דבר הוא האריך ימים. אבל אומר, אני הגעתי לפסגת העושר, השאיפות של החיים שלי, אני דורך על אדמת ארץ הקודש. היהודים לא חשבו שיש להם מספיק זכויות בשביל להגיע לכזו ארץ הקודש, הם ידעו מה זה, זה דור דעה, מתן תורה, אנחנו לא כך קולטים מה זה ארץ ישראל, לנו דווקא נראה שהרי ההימלאיה או הרי האלפים או אני יודע מה, מרחצאות בהונגריה, ברומניה, בגיאורגיה, מעניין יותר, השם ירחם לצאת מארץ ישראל לא למטרה של או שידוך או לימוד תורה, מה זה? אבל זה תשאירו למשגיחים שלנו. חוסר ביטחון עצמי. מה? לנו, אנחנו ארץ ישראל, לכן הם פחדו. הם לא פחדו שהקדוש ברוך הוא לא מספיק גיבור נגד כמה זבובים וכמה נמלים. יש עוד סיבה. היצר הרע, כשהוא מתחיל לבלבל את השכל, אז הוא לא מדבר עם היגיון. לפחד אין היגיון. הוא מתחיל להפחיד. בוא הנה, יש כאן, המרגלים אמרו, יהיו גיבורים, גדולים, ענקיים, בני ענק, מעניקים את החומה, את החמה, את החמה, את השמש, מעניקים את החמה בגרונם, בגרגרותם, יאו! ואז הם נכנסו לפחד. כשאנשים מפוחדים, אין עם מי לדבר. פחד זה לא משהו בהיגיון. אם פחד היה משהו בהיגיון, היו נותנים לאנשי מתמטיקה לפתור את הבעיה של הפחדנים. אבל מכיוון שפחד זה משהו שיבוש בנפש, אז צריך אנשי מקצוע מיוחדים, רופאי נפש, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, כי פחד זה לא משהו אמיתי. פחד זה לא משהו אמיתי. רבותיי, בן אדם עומד בחדר סגור, אין כלום. אתה רואה הכל נקי, קירות, שקט, הדלת סגורה, אין חורים, אין חלונות, הכל 100% נקי, אתה רואה, אין מחבוא, כלום, קירות. קירות נקיים, חדר לבד, אתה יושב, תסתכל מסביב, מתחת הכיסא, בתוך הכיסים שלך, אין כלום. עכשיו הוא יושב בחדר, תחבא את האור, חושך. פתאום מתחילים לצאת נחשים מהקירות, ושואלים מתחת הכיסא, ועטלפים מהתקרה. מאיפה זה הגיע? תדליק את האור, אין כלום. זאת אומרת, פחד הוא לא מתמטיקה. פחד זה, 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 יש רופאי נפש, יודעים איך לטפל בזה. ברגע שבני ישראל חטפו פחד מיושבי הארץ, לך תסביר להם, אתם ראיתם מה היה במצרים, הוא לא רואה כלום, הוא לא רואה כלום, הוא מפחד. זה יצר הרע. ויצר הרע מכניס שטויות בראש. אתם יודעים מה גם, מה זה עבודה זרה? מה זה עבודה זרה? יהודים נמצאים בבית המקדש הראשון, בית המקדש השני כבר, אנשי כנסת הגדולה שחטו את היצר הרע של עבודה זרה. בית המקדש הראשון, יש 10 ניסים קבועים בבית המקדש, ויש מסורת, וכולם יודעים את העבודה, ופתאום מגיע איזה משיגנר אחד, ומספר שבבבל יש עבודה זרה שקוראים לה תמוז, ונשים בארץ ישראל מתחילות לענות. להתעונן, לבכות את התמוז. מה קרה? תמוז היה אל השמש, והוא נפל, והוא הגיע לאמצע המקדש של הבבלים, השמש, לשם הגיע, וכמעט שכבתה השמש, עד שכל הפסילים, כל האלילים, במגדל, לא במגדל בבל, בארמון של במרכז התרבותי, נו איך נקרא לזה, במרכז הפסלים של בבל, כל הפסלים ביחד, כולם, 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 עודדו אותו, את התמוז, תמוז זה אל השמש, עודדו אותו ושכנעו אותו לחזור, ואז בבוקר, בראש חודש, תמוז, וז'יט, הוא חזר בחזרה והאיר את השמיים. מה אני אגיד לכם? הרמב״ם, במורה נבוכים, רוצה להוכיח כמה עובדי עבודה זרה הם מטומטמים, כמה IQ 0 יש להם, אז את הסיפור הזה הוא מביא. אז בסדר, אז שם בבבל אנשים נבערים, חמורים, בחו את התמוז. אבל בארץ ישראל, ישעיהו הנביא אומר, יושבות נשים בירושלים, בחצר בית המקדש, ומבכות את התמוז. יש פה שכל? בחיים לא יהיה שכל. אבל רגש זה לא שכל. אי וי 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 וי. עוד סיבה למה הם פחדו להיכנס לארץ ישראל היהודים. עד היום אנחנו ראינו אנשים, מצרים חטפו עונש, וואו עונש. אז הקדוש ברוך הוא יודע להניש את הרשעים. שכר, שכר אנחנו גם ראינו? זה שטויות. מה זה לא ראיתם שכר? אתם מקבלים כל יום מן, זה לא שכר? אתם חיים, נושמים, זה לא שכר? אבל לא שואלים שאלות, יש עוד הרבה תשובות אני יכול לענות לכם. אתם יודעים מה, המרגלים סיפרו להם, הענקים הם כל כך גבוהים שהם מגיעים לשמיים, ככה אתם מעניקים את החמה בגרגרותם, יש להם פרוטקציה בשמיים. הם יבקשו מהקדוש ברוך הוא שלא ייתן לבני ישראל לנצח אותם. וישמעו, בשמיים ישמעו בכולם, הם יותר קרובים לשמיים. זה שטויות? השטויות האלה הם שטויות, נכון? תעלה על כיסא גבוה ותהיה יותר גבוה. אבל אף אחד לא שואל כאלה דברים. חוץ מזה, רגע, איפה הענקים גרים? בארץ ישראל. כשיעקב פחד מאיסב, וואו, צילנינה מיד אחי, מיד איסב, פן יבוא ויקן יאם על הבנים, מה אתה מפחד ממנו? אומרים חזל, בגלל שליעקב לא הייתה זכות ישיבת ארץ ישראל, הוא היה אצל לבן בטורקיה. ובינתיים, במשך כל ה-21 שנים האלה, איסב היה בארץ ישראל. בקיצור, רבותיי, אני יכול לקט לכם עוד כמה תשובות. אולי הם לא רצו להיכנס לארץ ישראל בגלל שבארץ ישראל נצטרך להתחיל לעבוד, קצת עצלנות. במדבר אנחנו יושבים, הולכים ב-8 בבוקר לאוהל מועד, שומעים שיעורים ממשה רבנו, ב-11 יש קפה, מים של בערה של מרים, מים מבריאים, ב-1 כבר ארוחת צהריים, מן, בקיצור יושבים כל היום מבוקר עד ערב, ממש כמו בחור ישיבה, בישיבה מסודר לו תפילת שחרית, מסודר לו ארוחת בוקר בחדר אוכל, מסודר סדר, כבר יש גבאי שמסדר, מדליק את המזגנים, מטטה, מנקה, הכל, הם לא צריכים לעשות כלום. יגיעו לארץ ישראל, והם כבר למדו שיש ברכת המזון, צריך לעבוד קשה, 10 מלאכות בפת, לעבוד, לצאת, זה עבודה. אולי אין להם חשק. אולי ממצרים התאספנו כולנו על כנפי נשרים. אנחנו רוצים להיכנס לארץ ישראל על כנפי נשרים. אולי, אומרים, ממצרים יצאנו, משה רבנו ליווה אותנו. לארץ ישראל ניכנס בלי משה. בלי משה זה לא ילך. זה לא ילך, הם ינצחו אותנו. בלי משה מה נעשה שם? בקיצור, רבותיי, אנחנו יכולים לענות תשובות כמה שאנחנו רוצים להסביר מה קרה, מה באמת כל כך הפחיד את היהודים להיכנס לארץ ישראל. אבל רבותיי, אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, לשים את השכל בצד. אני כן יודע, אני לא יודע. כל מה שאני יודע זה הילד הקטנצ'יק הזה שיושב בין, שעומד בין אמא שלו לבין העגלה ועוזר לה לדחוף את העגלה בעלייה. מפריע לה, אבל אמא אוהבת אותו, היא נותנת לו כך, בוא תפריע מותק שלי, כך שב כאן, תעשה גם אתה משהו. אנחנו היום צריכים, לא היום, מחר בלילה, לרוץ במוצאי שבת לירושלים. כל אחד שיביא איתו ארגז יין, ארגז בירה, ארגז ויסקי, ארגז וודקה, לא יודע מה, מה שאתם רוצים. כבש נקנה כבר בירושלים, יהיה מי שיארגן, אל תדאגו, מאיפה אני לא יודע. מילא מי שגר במושב יכול להביא איתו כבשים, אולי גם יש לו עוד מישהו. אני לא יודע מאיפה, אבל יהיה בעזרת השם ביום ראשון בבוקר, ביום ראשון בבוקר, תקע בשופר גדול לחירותנו, וסנס לקבץ גליותנו, והוא העובדים בארץ אשור. והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול. מה זה שופר גדול? ובאו העובדים בארץ אשור, רבותיי, מי יתקע בשופר הגדול הזה? הקדוש ברוך הוא. איך הוא יתקע בשופר הגדול הזה? אנחנו נתקע בשופר הגדול הזה. אנחנו כל אחד ואחד נתקע יתד. בבית הכנסת, כאן המקום שלי, זה ספר הקינות שלי, פה ריבונו של עולם, אנחנו לא יודעים לעשות את מה שעשה חוני המעגל. חוני המעגל עשה עיגול ואמר, ריבונו של עולם, אני לא יוצא מפה. עד שאתה לא מביא ישוע, אני לא יוצא מפה. כל אחד יכול לעשות את זה. אבל למה הקדוש ברוך הביא ישוע לחוני המעגל, ולנו אולי לא כל כך? כי מה היה קורה לחוני המעגל, אם לא הייתה ישוע מגיע אחרי שעה? הוא יושב עוד שעה. ואם אחרי 4 שעות לא הייתה מגיע ישוע? הוא יושב שעה 5. ואם אחרי יום? הוא יושב 2 ימים. ואם אחרי 4 ימים? הוא יושב 5 ימים. בקיצור, כשחוני המעגל עשה עיגול ואומר, ריבונו שלם, אני לא יוצא מפה, הקדוש ברוך הוא הכיר אותו, הוא היה מת. הוא היה מת שם, אם זה לא היה בא. אם אתה מוכן למות על זה, דקה אתה לא תחכה. דקה לא תחכה, לא אפילו מבחן אתה לא עובר. מיד מגיע הישוע, ברגע אחד. עכשיו ככה, אנחנו לא צריכים לתקוע יתד ולהגיד, אני מת פה. חס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום. אנחנו חיים כולכם היום, כולנו רצים לבית המקדש. אבל אנחנו צריכים לתקוע בבית הכנסת את הכיסא שלנו באמת, ברצינות. אנחנו עם הקינות, אנשים קטנטנטנטנטנים מתחת הציפורן של הרגל של, של, של החפץ חיים. הוא בכה ואנחנו בוכים. הדמעות שלו לא הביאו, כן הביאו. בנו 3/4, בנו 90%. חסר רק עוד עכשיו עוד יעלום אחד לשים על אבן הפינה למעלה, על אבן הראשה. סליחה, על אבן הראשה למעלה, בכניסה הראשית של בית המקדש. את הפנינה הזאת אנחנו צריכים לרכז מתוך 2 ליטר דמעות בתשעה באב תשפ"ב. 2 ליטר דמעות שנשפחות על הרצפה בכל בתי הכנסת בארץ, זה לא הרבה 2 ליטר, כולה 2 שקיות חלב. וזה עולה לשמיים ומתרכז, מתרכז, מתנקז, מתנקז, והופך להיות דמעה של דולח נוצצת. מקבעים אותה על אבן הראשה ופתאום יבוא אלי חלו. בית המקדש השלישי ירד משוכלל מן השמיים במהרה בימינו עוד השנה. אמן ואמן, שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חי תמיד